אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר תורת הקבלה ומהותה, בעמוד 29. המאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל, בעמוד 566, או בספר פרי חכם מאמרים, בעמוד קס"ו. נזכיר כי ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי, דרך האתר kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמר תורת הקבלה ומהותה, עמוד 29, או בספר קבלה למתחיל, עמוד 566, או בספר פרי חכם מאמרים, בעמוד קס"ו. אנחנו נמצאים בכותרת, אין עצמות נתפס בגשמיים. ולא עוד, אלא אפילו הדברים המדומים לנו, למושגים בעצמותם, כגון האבן והעץ, הנה אחר החקירה נאמנה, הרי אנו נשארים באפס השגה בעצמותם. כי לא מושג לנו אלא פעולותיהם המתפעלים בשיתוף עם נגיעת חושינו בהם.
כמו שאנחנו תמיד מדברים על העולם הזה, מה אני יודע? שנוגע איזשהו משהו בטוב שלי ודרך מערכת העצבים וכל מיני הפעולות אלקטרוכימיות שם במוח והשוואה עם כל מיני מה שאני יודע שנמצא אצלי שם בזיכרון, אני אחר כך מבדיל איזשהו צלילים ומפנח אותם שזה אולי זה איזה מילים, ובתוך המילים מה הם מדברים, אולי מילים אני יודע אבל אני לא יודע מי הם ומה הם, כן, עד שאני מבין מהותם, עד שאני מגיב עליהם באיזה יחס שלי הנוכחי אליהם, לפעמים ככה, לפעמים אחרת וכן הלאה. זאת אומרת, כמה דברים אנחנו צריכים לעבור לקבל איזשהו מידע מבחוץ כביכול ולהתפעל ממנה, ואנחנו לא מכירים את המערכות האלו, כולם הם נמצאים בכל מיני דרגות של הרצון לקבל. כן? דומם, צומח, חי ואדם, ומדבר. כן? יש שם כל מיני פעולות חשמליות וכימיות, יש שם פעולות שהן בדרגת בירור החומר, ויש פעולות בהשוואה ויחס כבר אליהם, ויכול להיות שאפילו אחרי זה שאני מדבר, אני מדבר כבר על האלוקות, על היחס שלי לאלוקות, אז זה עוד יותר. בקיצור, ובכל הדברים האלה פועל הרצון לקבל, שמסנן לי את הדברים, שעוד לפני שאני חושב על זה, אולי זורק את הדברים הבלתי נעימים ונותן לי דברים נעימים, או הפוך, דברים שמפחידים אותו, או רוצה לקרב את עצמי אליו, ואני משוחד, ואיך אני מקבל את התמונה מעוותת, שנקרא כל הפוסל בממו פוסל, ואני לא מכיר את המום הזה, ואלה כבר התמונה כך מתבארת לי. כמו שעכשיו אנחנו אומרים, אנחנו נמצאים בתכונות שאנחנו לא רואים, לא מגלים את המצב הרוחני, מגלים איזשהו מין מצב שתכונות שלי כך הם בינתיים מגלות לי. לכן אף אחד לא מכיר ולא מרגיש איפה הוא באמת נמצא, אף אחד לא מכיר ולא מרגיש את עצמו, ואנחנו נמצאים באיזה מין חלום כזה, שמשהו מרגישים. איזה חלק ממציאות האמיתית לא ידוע. מי מקרין לנו את זה ומי אנחנו שמקבלים את זה וכך מרגישים גם כן לא ידוע. אנחנו עוד נצטרך לגלות עד כמה שבכל המציאות הזאת אין לנו קנה מידה לגשת למחקר אמיתי מי אנחנו ומה קורה איתנו. והאם כל המציאות היא כלולה רק משני דברים האלו, כמו שאנחנו כך חושבים? אלה יש כאן הרבה יותר כוחות ותכונות ודברים שאני לא יכול לדמיין עליהם בכלל, שקיימים. כי אני בדרך כלל שאני מדמיין משהו זה ממשהו שאני יודע. ומרחיב רק את זה למרחקים, לגודל ולעוצמה שם או משהו. אבל הדברים שאף פעם לא הרגשתי, ההבחנות שאני לא יכול להגיד כלום. לכן הוא אומר, מה אין עצמות נתפס בגשמיות. זהו, במילים אחרות. מה עמיקה, מה?
לומר שאני אומר שאני רעב, אז האטומים שלי לא אומרים שהם רעבים, הם גם לא אומרים שהם רוצים משפחה. זאת אומרת שבעצם הגשמי או החומר, יש לו איזשהו קשר עם הרצון שמתרגם איזשהו צורך למשהו מאוד מסוים?
אני לא יודע מה אתה אומר, אבל נגיד ככה, שהאטומים שלך מסודרים בצורה כזאת שהופכים להיות למולקולות. מולקולות הופכות להיות למולקולות חיים שמתפתחים. כשהם מתפתחים בדרגת ההתפתחות שלהם, הם כבר מגיעים למצב שאנחנו אומרים מרגישים. מה זה מרגישים? שכוחות שבהם נעשים יותר משולבים, משובחים ומקושרים ביניהם, שיש ביניהם, בין הכוחות האלה, כבר דרגות כאלו שהבירור ביניהם, אנליזות וסינתזות, מה שהם עושים, זה כבר דומה לאיזשהו בירורים רגשיים, כאילו רגשיים. מה זה רגשי? אותו דבר, מה זה רגשי? בוא, אנחנו ניתן לך איזשהו זריקה ואתה תרגיש ככה, ניתן איזשהו חשמל, אתה תרגיש ככה. מה זה, זה, מה זה? כל הרגש שלנו וכל השכל שלנו זה גם כן אותם מין תגובות, הריאקציות אלקטרוכימיות. מה זה הכל? בסך הכל אין יותר כלום. אם אתה מדבר בדרגת האדם, הבורא, לא יודע מה, מה זה? מה, אם לא הפעולות שלך, היחס בין הכוחות? אתה יכול, אז אתה אומר מה? היחס בין כוח זה וכוח זה וכוח זה וכוח, כן, נכון, ואין יותר. אבל למה כוחות האלו, כשהם מצטברים ביניהם, הם מולידים לי הרגשת החיים כבורא ונברא? שיהיה בפחות מזה. אני, הרצון לקבל רוצה את המילוי שלו. מה זה נקרא רוצה את המילוי שלו? כבר אתה מדבר על רצון. זאת אומרת, השאלה שלך כך, שאנחנו מדברים על החומר, אנחנו מדברים על אטומים, או אנחנו מדברים על הרצון? רצון. עם רצון אז אין בעיה. עם רצון אז אין בעיה. הכל בא מהאפר, אז הכל זה התפתחות הרצון. אם אתה מדבר על החומר, יש לך בעיה. מה פתאום שחומר הזה חושב? מה פתאום שהוא אוהב? ועוד 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 ועוד. עד שאתה מגיע לרמה אלקטרוכימית, כן, שקורה שם בגוף החי, ברמת כל מיני הפעולות הורמונליות וכל מיני ההתפעלויות, כמו שמדברים רופאים, זה בסדר. שאתה נכנס כבר לרצונות, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אז זה פסיכולוגיה למיניהם, פילוסופיה, שם אתה, ואתה הולך לאיבוד. כי אתה לא חשבת מלכתחילה על החומר שלנו, על אטומים ומולקולות, שזה רצון. אתה חשבת שזה החומר אחר מהרצון. זאת הטעות. זאת הטעות. נו, כן, מה
זה עצמות? לא הבנתי.
מהות, בוא נגיד. מהותנו, אנחנו לא יודעים מה זה. לא יודעים. אני יודע תגובות שלי על משהו. מתוך התגובות שלי אני מכיר את עצמי. כן? זה קר, זה חם, זה חושך, לאור, זה רך, זה רק תגובות. מהתגובות האלה אני מכיר את המציאות שלי. את האני בסופו של דבר. מי אני? תגיד לי, מי אני? אז אתה מתחיל להגיד עליי איך אני מגיב על כל מיני דברים. למה? כי מה אתה תגיד סתם? רצון? ליהנות? למה זה אני? האני זה סוג הרצון ליהנות, נמצא בצורה מסוימת, ביחס מסוים, לכל מיני הפעולות עליו, לכל מיני ההשפעות עליו. זה נקרא אני. מה אתה אומר? זה הוא איף, זה לא, זה הוא ככה, זה הוא ככה. אתה מדבר על האדם או אתה מדבר על יחס שלו כלפי משהו? כלפי משהו. לכן אני, אני לא יודע מי. אני יודע שכך אני פועל, כך אני יושב, כך אני אוכל, כך אני הולך. זה אני אצלי. וכך גם כן אחד כלפי השני. מהות או עצמות לא נתפסת. הוא כותב על זה. כן, רבי חכם. כן, גרסן.
אני מגיב גם כן על השמות מופשטים. נגיד, אומרים לי אמת. זה שם מופשט, לא אמת, זה ספציפי. אני מגיב בפנים. אז מי...
אתה מתאר לעצמך איזשהו מין מילוי או חוסר מילוי כלפי הרצון לקבל שלך הכללית, כלפי המושג הזה. ואם לא היית מדמיין שום דבר, אני רוצה להגיד, אבל אם תבין או לא, לא היית שומע. לא היית שומע. לא היית רואה, לא היית מגיב. כך זה כלפי המציאות הנסתרת, גם כן. כן.
כן, אז שאלה, אבל אם אני כן מגיב, אז אפשר ללמוד שמות המופשטים? למה אסור...
אתה יכול לדמיין מה שאתה רוצה, זה נקרא אצלך ללמוד שמות המופשטים? גלגלת. מה אני אדמיין לעצמי? אני לא יודע. גולגולת, זה אני מבין. כן? זה אני מבין. מה עוד? אינדיאנים שהיו מורידים את ה... כן? מוכרים את הקרקפת, כן? זה היה אצלם כמו כסף. זה מובן. על זה מדובר. מה אתה מסתכל עליי? כן או לא? זהו.
לא, אז אני לא מבין.
אז אתה לא מבין, נכון. יופי, זה נקרא שלא מבינים. בבקשה, הלאה.
כותרת נפש. למשל, כשהקבלה אומרת ששלושה כוחות הם א', גוף, ב', נפש בהמי, ג', נפש דקדושה, אין הכוונה על עצמות הנפש, כי עצמות הנפש הוא פלואידום, והוא מה שהפסיכולוגים קוראים האני, והמטריאליזם אלקטרי. ולדבר מה בעצמותה הוא עיבוד זמן, בהיותה בלתי מסודרת תחת ההתפעלות בנגיעת חושנו, כמו כל העצמים הכוללים הגשמיים. אבל מתוך שאנו רואים בעצמות הפלואידום הזה שלוש מיני פעולות בעולמות הרוחניים, אנו מבחינים אותם היטב על פי שמות נפרדים, על פי פעולותיהם הממשיים בעולמות העליונים. ואם כן, אין כאן שמות מופשטים, אלא אדרבה, ממשיים במלוא מובן המילה.
מפני שאנחנו מגלים את הפעולות האלו, אנחנו נותנים להם שמות, אז בשבילנו זה, זה, זה קיים. אבל שוב, הפעולות מהחומר עצמו ולא חומר עצמו. גם כן החומר זו בעיה. אני מרגיש רצון. אתה מרגיש רצון עצמו, או אתה מרגיש כמה חסר לך, או כמה מלא אתה ברצון? הרצון בעצמו זה גם כן איזה מושג זה. רוצה אני. אתה רוצה, מה אתה רוצה? אתה מרגיש מצב שבתוך הרצון. אם לא היית קודם מרגיש, אם לא היו לך רשימות, הרצון ללא צורה גם כן לא היית מרגיש אף פעם. זאת אומרת, אנחנו בשום דבר לא נוגעים במהות עצמה. רק הפעולות. אבל זה מספיק לנו. זה מספיק. ולכן אל תצטער. הלאה.
כותרת?
כן.
לגבי העניין הזה, אפשר למצוא במבוא לספר הזוהר, באות י"ב כתוב, אין למחשבה תפיסה כלל במהות, ולא עוד, אלא אפילו מהותנו עצמנו לא נודע לנו מהי. כי אני מרגיש ויודע שאני תופס מקום בעולם, ואני מוצק, ואני חם, ואני חושב וכדומה, מגילוי פעולות מהותי. אבל אם תשאלני מה מהותי עצמי, שכל אלו הגילויים נמשכים ממנו, איני יודע מה להשיב לך. הרי שההשגחה מנעה ממנו השגת כל מהות, ואנו משיגים רק גילוי ורק גילויים ודימויים של פעולות המתגלים מהמהותיים.
לא, פשוט יש איזשהו מסך, אחרי המסך אתה לא יודע מה קורה, אתה רואה רק התוצאות, הצללים, וזהו, וזה מספיק לנו, עם זה יש לנו עסק. כן.
שאלה של דוד מקמבוס תל אביב, הוא אומר, התבלבלתי, איך לפני מחסום יש להתייחס לעולם הזה, שהרי אם נזלזל במציאות, אפילו שהיא מדומה, האדם עלול להיפגע מהזלזול שלו.
אך, ייפגע, מסכן. נו, אז מה עכשיו? הוא נפגע. נו.
אז הוא שואל, איך לפני
מחסום? כשאנחנו אומרים על העולם הזה שכולם כבהמות נדמו, לא נפגעים. אלה אומרים שהוא לא נמצא במציאות, הוא כן נפגע. מה ההבדל? שם לפחות בהמה, כאן אנחנו מדברים שבכלל לא קיים. כן?
אז איך יש להתייחס לעולם הזה? איך לסדר את היחס נכון?
העולם הזה שאנחנו מרגישים, עליו יחס מאוד פשוט. כמה שאני נמצא בתוך החלום הזה, אני חייב לקיים את החלום. אין לדיין אלה מה שאין הפרעות. אני חייב לעבוד, אני חייב להחזיק משפחה, אני חייב לעשות כל מיני פעולות. ולהגיד, זה החלום, תשמע, זה החלום, אני מקיים אותו כמו שהוא, זהו, כמו משחק. אתה יודע, אנחנו קובעים איתך שאנחנו משחקים. ככה, באים לאיזה פיקניק או למשהו, משחקים. זהו. ואני מתייחס לזה בצורה רצינית. זה הבורא נתן לי, שאני אקיים את זה, שהדבר הזה הוא יהיה אצלי, ככה קבוע, קיים. חוץ מזה אני מפתח נקודה שבלב, ביחס שלי לבורא. שני הרמות הללו, זה לגמרי לא שייך אחד לשני. ברמה הזאת שלי, איפה שאני נמצא בחלום, אני מקיים את עצמי בהכרחיות, ברמה יותר עליונה, איפה שאני רוצה למצוא קשר שלי עם האלוקות, שם אני כל הזמן מתפתח, שם כל ה-99% מעצומת לב שלי שצריכה להיות. בשביל מה אני חי, אם לא להגיע לאלוקות? אז למה אנחנו פוגעים בבני אדם? עד כמה שאדם מחשיב את העולם הזה, ולעומת זה, עד כמה שאנחנו כנגדו מחשיבים את הרוחניות, אז ודאי שהוא נפגע מהיחס שלנו לעולם הזה ולרוחניות, כי אצלו זה הפוך. אצלו רוחניות זה לא קיימת. 100% אצלו זה בעולם הזה. מה אני צריך כאן? כסף, כבוד, זהו, בריאות. יותר מזה לא צריך כלום. ואצלנו לא כסף ולא כבוד ולא בריאות, לעומת הרוחניות, זה דבר לא חשוב. אלה דואגים לזה בצורה הכרחית בלבד. אז זה נקרא שאתה מזלזל, בעיניו זה נקרא שאתה מזלזל בעולם הזה. אז הוא נפגע? מה לעשות? אני לא רואה גם כן שאנשים נפגעים בזמן האחרון מזה שהקבלה מגלה להם יחס הנכון לעולם הזה ומקומו. כי הוא בעצמו מגלה אדם שהעולם הזה הוא זמני, הוא ריק. נו, נמשיך.
כותרת, יתרון פירושי על הפירושים הקודמים. אפשר להיעזר לפרש עניינים מחוכמת הקבלה על פי חוכמות חיצוניות, היות שחוכמת הקבלה היא השורש לכל, וכולם כלולים בה. יש שנעזרו מהאנטומיה, על דרך הכתוב מבשרי אחזה אלוקיי, ויש שנעזרו מחוכמת הפילוסופיה, והאחרונים השתמשו ביותר בחוכמת הפסיכולוגיה. אבל כל אלה אינם נבחנים לפירוש אמיתי, משום שאינם מפרשים כלום בחוכמת הקבלה גופה, אלא רק מראים לנו איך יתר החוכמות כלולים בה, ולכן המעיינים לא יכולים להסתייע ממקום אחד למקום אחר. אף על פי שחוכמת עבודת השם היא החוכמה הקרובה יותר לחוכמת הקבלה, מכל החוכמות החיצוניות, ואין צריך לומר שאי אפשר להסתייע כלום מהפירושים על פי חוכמת האנטומיה או על פי פילוסופיה, ועל כן אמרתי שאני המפרש הראשון על פי שורש וענף וקודם ונמשך, ולכן אם יבין אדם מתוך פירושי איזה עניין, הוא יכול להיות בטוח שבכל מקום שימצא אותו העניין בזוהר ובתיקונים, יוכל להסתייע כמו בפירושים על הנגלה, שאפשר להסתייע ממקום אחד לכל המקומות. וסגנון פירושים על פי חוכמות חיצוניות הוא ביטול זמן, כי אינה אומרת יותר מבחינת עדות מאמיתיות האחד על השני. והנה חוכמה חיצונית אינה צריכה לעדות, כי ההשגחה הכינה חמישה חושים לעדותה, ובקבלה, על כל פנים, צריכים להבין טענת הבעל דבר, בטרם שמביאים עדים על הטענה.
כאן אנחנו יכולים עוד פעם להבין מה העבודה שלו הגדולה, מה שהוא עשה בחוכמת הקבלה. כי אי אפשר לנו, לאנשים הרגילים הפשוטים, שלא מקבלים מלמעלה יחס המיוחד שהיה כך למקובלים בזמנים שלהם עד הזמן שלנו. אין שכל אחד מהם היה כאיש מיוחד, מהימם, יחידי סגולה. אי אפשר לנו היה להגיע לרוחניות ובאמונים אם לא השיטה שהוא גילה לנו, שזה קשר בין ענף התחתון ושורש העליון, וכך זה בכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, בעצם איך להתחבר ליותר עליון ויותר עליון ויותר עליון, על ידי לא שאתה סתם מבטל את עצמך והעליון מובן לך, חב שלו, ואתה בגלגלת עיניים ואתה תופס אותו. זה כבר לא חוכמה, זה כבר ברור שאדם יודע לעשות, זה כבר מה שנקרא נשמת אדם תלמדנו. אבל איך לעשות את זה במצב שאין עדיין לאדם נשמה, היינו גילוי הכלי שלו די להשפיע, והוא כבר יכול על ידו להתחבר לעליון, איך לעשות אז בצורה כזאת, באיזה צורה? ואז בא לנו הפירוש, זה נקרא פירוש, אבל העניין זה מכשיר, זה אמצעי, שנקרא קשר ענף והשורש. וזה שהבעל הסולם לוקח כמה שפות וקושר אותם יחד, במיוחד זה בזוהר רואים, קושר אותם יחד ומתחיל להסביר לנו מה הקשר בין המצב שלנו, הדרגה התחתונה, עם הפסיכולוגיה קצת, ועם הפילוסופיה קצת, ועם כל מיני המדעים. אנחנו רואים איך שהוא נותן להם חשיבות בכל המאמרים שלו, ועם המקרא, ועם התלמוד, ועם האגדה, ועם כל מה שיש, והעיקר שהוא מצרף לזה שפת הקבלה. אז יוצא שבמכלול הזה מה שהוא עשה, הוא כביכול לקח אותנו מכל מיני האופנים שאנחנו כך יכולים לחשוב, יכולים להרגיש, מכל ארבע בחינות דאביות שבאנו, שמתוך ארבע בחינות האביות הזאת יש לנו האותיות וה, והתמונות האלו של דומם צומח חי מדבר וכיווני העולם ו, 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 וזמנים ו, ו, ויחסים בינינו ופסיכולוגיה שלנו ותפיסת המציאות שלנו, והעיקר שכל המציאות הרוחנית בהתאם לזה איכשהו מביא לנו ומסביר, זאת אומרת, הכל הוא מכניס לתבנית אחת. זה בעצם הגדלות של המקובל הזה, שבכל הרמות מה שעשה, עשה סדר ביניהם, מקביל אחד תחת השני, לא מבולבל, כן? ואז אנחנו רואים ש זה קורה בצורה מקבילה בהתאם במדרגות. בפירוש סולם זה במיוחד מרגישים. אנחנו עוד נראה את זה. ולכן זה לא פירוש. כאילו, הפירוש זה הכוונה היא שממשהו שקצת מובן לך, הוא מביא אותך למצב שלא מובן, אבל אתה תוכל לקשור מדבר דבר, וכך להתקדם. זה נקרא שאדם שואל מה פירוש. מה פירוש? זאת אומרת, תסביר לי במצב שלי, ממה שמובן לי, על הדבר שלא מובן. אין? וכך בא לסולם על ידי הפירוש שלו, למה הוא קרא אותו סולם. הוא נתן תמיד כך אפשרות להתקין את עצמו לאדם בדרגה יותר גבוהה, יותר גבוהה. כן.
יש בתוכי איזה שתי קולות שאני מבין שאתה מדבר, ושאני מבין שיש איזה מין תבנית בטקסט שאני צריך כאילו להכניס אותה לתוכי. מצד אחד אני מרגיש שזה ככה ומסכים עם זה, מצד שני שזה כל רציונלי שאומר לי, ליאור, זה נשמע ממש מיסטיקה.
איזה מיסטיקה?
לא יודע, זה נשמע לא הגיוני כל הסיפור הזה. יש כזה קול שמהדהד פה בשכל. מה לעשות איתו? איך כאילו לעבוד איתו בצורה נכונה? כי זה בכל זאת לא, יש פה איזשהו משהו שלא כל כך הגיוני. מצד אחד אתה מרגיש
שזה... אתה תסביר לי מה, נו?
לא, מה זה הדבר הזה שיש תבנית בתוך אותיות, אתה, אני לא יודע מה, תכניס אותה לתוכך, זה... זה לא מובן? שזה לא, לפעמים לא נשמע הגיוני?
תלוי עד איזה רמת המחקר אתה רוצה לעבוד. כי אנחנו מדברים על ההיגיון. אז אני יכול להגיד על רצונות האדם, אני יכול לדבר על הכוחות הפנימיים שלו, אני יכול לדבר על סדר הנוזלים שלו שם וכל מיני כימיה שבגוף, ש... תלוי באיזה רמה, אבל אני יכול לדבר על איזה תמונה שהוא מדמיין לעצמו וכוחות שמצטיירים על הראש שלו, כן? וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מה זה הגיוני או לא הגיוני, שזה מופשט מיסטיקה או לא. אם אנחנו קושרים בסופו של דבר כל מה שאנחנו יכולים לדבר על זה לתוך החומר שלנו, הרצון לקבל ומה שמתרחש בו, איזה מיסטיקה יש כאן? אני מתחיל מרצון לקבל וקובע שזה החומר וכל מה שמתרחש בו זה מה שיש לי על זה לדבר בחיים שלי וזה כל החיים שלי ולא יותר. למה זה מיסטיקה? זה לא מופשט. אנחנו לומדים דווקא חומר בצורה מלובשת בחומר. רק הצורה הזאת היא לא מובנת לנו בדיוק. אני מרגיש... משהו, אתה יכול להגיד, או יופי, בוא, תכניס אותי לאיזה מתקן ותברר בי כל מיני הבחנות, למה אני מרגיש ככה. אחר כך אתה תגיד, לא, 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 זה אתה מרגיש מדי, אני אתן לך איזה חומר, אתה תירגע. לא, אני במקום חומר אתן לך עליך עוד איזושהי השפעה, נגיד, אני אספר לך משהו שבמקום התפעלות היפה, אתה תרגיש עכשיו שאתה בכלל נמצא ברע. וכולי וכולי. יש לך הרבה מאוד צורות, צינורות, בוא נגיד, השפעה על הרצון לקבל בדרגת דומם, צומח, חי ואדם. אז מה שאנחנו אומרים, בדרגות האלה פועלים פירושים. פועלים פירושים. וזה מה שבעל הסולם בירר לנו ועשה כך שכל הפירושים האלו ביחד מתאחדים ומביאים אותך לדרגה עוד יותר עליונה, לאלוקות. עכשיו, מה זה מציאותי או לא מציאותי? אתה כאדם פשוט אומר, מה שאני מרגיש זה כזה קורה. אתה אומר, האותיות הן מסודרות בצורה כזאת, ברוחניות. ואני מסביר לך בצורה פשוטה, מאיפה האדם בכלל ימצא את האותיות? אז יש לאדם רצונות כאלה בתוך הטבע שלו, שזה נקרא זד בנזר רמפין ומלכות, בתוך הרצון לקבל, ולכן הוא חשב מתוך הרצון לקבל שלו, ויצב ככה אותיות. מתוך הרצון לקבל שלו, שיש לו נטייה לקבלה ולהשפעה, משני כוחות האלו בכלל בטבע, בנויים צורות האותיות. זהו. איך אדם מתחיל לדבר? למה דווקא הוא מדבר בצורה כזאת? שהוא המדבר, כן? יש לו כמה חלקים בפה, בריאות, בגרון, למה זה קורה כך? אני מסביר לך את הדברים האלה בצורה הגיונית, ומתחיל מדבר הפשוט ביותר, יש אור וכלי, חוץ מזה כלום. זה לא הגיוני? פשוט השכל שלך עדיין לא יכול לקלוט את הדברים האלה יחד. אבל אם תגיע לזה, תראה עד כמה שדברים האלה הם פשוטים. כל הבלבול והרבה מאוד דברים, מה שאנחנו, זה למתחיל, זה לא כל כך למתחיל כבר, שאתה רואה את עצמך, זה לא כל כך למתחיל, אבל בכל זאת זה מתוך זה שעדיין אדם לא נמצא במגע עם המציאות הזאת. שנכנס, הוא רואה, הכל פשוט. אתה תקרא כל הזוהר, אתה תקרא כל התס, זה הכל מדובר על אני ובורא ויחס בינינו, שזה המסך. זה שאתה תקרא לזה באלפי צורות, אז גם כן בעולם הזה יש לך מיליארדים של צורות. ואתה לא מתבלבל, כי זה מוכר לך. כן.
דיברנו קודם על מהות ולעומת תגובות. כשאנחנו חוקרים את החומר, אנחנו נגיד מבצעים עליו פעולות, יורים אלקטרונים ומסתכלים בתגובות, כן? כלפי הבורא אנחנו בדרך כלל מדברים הפוך, שאנחנו מנסים להבין את הפעולות שלו עלינו. השאלה שלי, אם אפשר להפוך את זה ולהגיד שגם את הבורא אנחנו יכולים כאילו לחקור, לפעול כלפיו ולראות את התגובה.
ודאי שאנחנו חוקרים אותו, כי בורא זה נקרא בורא. הבורא זה תופעה העליונה שיכולה להתרחש בתוך הכלים שלי, היא נקראת בורא. הבורא זה לא משהו נמושת מחוץ לכלים. כן?
אז באותה שיטת חקירה שאנחנו רוצים לבצע פעולות ולראות את התגובות, מהם הפעולות שאנחנו מבצעים והתגובות?
כל הפעולות שמלכות יכולה להגיע לכתר. זה הכל, שכתר זה בורא ומלכות זה נברא, והכל באמצע, כל הדברים באמצע, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לגלות את הקשר בינינו. פשוט מאוד. והכל זה בחומר בלבד. כן.
אני שואל אבל מה הפעולות, לא מה המטרה. בחומר אנחנו, יש לנו שיטה, אנחנו יורים אלקטרונים. מהם הפעולות שאנחנו יכולים לבצע כלפי הבורא בשביל לחקור אותו?
לראות בו. כן, כן, להשפיע בו. כן, כן. ולראות את התגובה, ושוב להשפיע ולראות את התגובה. בדיוק אותו דבר. אין לך שום שינוי ממה שאתה עושה מחקר בחומר. בחומר שאתה עושה מחקר בעבודה שלך, אתה לוחץ עליו. בצורה כימית, מכנית, חשמלית, בכוח, השדה, לא חשוב מה. אתה משפיע ורואה תגובה. מזה יש לנו כל המדע, כל החוכמה. נכון? מה זה, מה החוכמה? אני לומד תגובות ממשהו. כן? זה הילד, תראה מה שהוא עושה כל הזמן, הוא לומד תגובות על זה. לחצתי, תראה מה שקרה. זה, 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 זה. כך לומדים. כן? ואותו דבר בחוכמת הקבלה. אתה כל הזמן עובד בצורה כזאת, קצת להשפיע אולי אני יכול, מה אני מקבל בתגובה, זה עוד פעם וכך, עוד פעם וכך, עוד פעם, ועם הרצון לקבל ועם הרצון להשפיע, כל הזמן אני עובד בלימוד התגובות, מתוך זה יש לי כל החוכמה, מתוך זה אני בונה את עצמי, מתוך זה אני יודע איך להתקדם. זה, אין הבדל, אנחנו לא מודעים לזה, עד כמה שדברים הם פשוטים, ואין כאן שום הבדל ממה שאנחנו מתנהגים בעולם שלנו ורוחניות. רק חומר הוא שונה בין העולמות. אצלנו חומר הוא גשמי, ושם זה חומר רוחני. אבל סדר הפעולות, הקשר בין הדברים, זה אותו הקשר. כן.
השפעה זה מושג מופשט. איך אני לוחץ על הבורא?
להשפיע. אין לי מה להגיד יותר. להשפיע. אחרת איך אתה לוחץ עליו, איך אתה מגיע אליו? אין לך אפשרות. ברוחניות אין לך אפשרות משהו לעשות אם לא פעולת ההשפעה. בפעולת הקבלה אתה לא עושה כלום. באור חוזר, נו, שיהיה מובן. נמשיך.
כותרת, סגנון פירושים על פי חוכמות חיצוניות. ובזה מקור טעותו של הרב שם טוב, שפירש את המורה נבוכים על פי חוכמת הקבלה. והוא לא ידע, או עשה עצמו כלא יודע, שאפשר לפרש גם את חוכמת הרפואה, או כל חוכמה אחרת, על פי חוכמת הקבלה, לא פחות מאשר את חוכמת הפילוסופיה. להיות שכל החוכמות כלולים בה, ובחותמה נחתמו. אמנם ודאי שהמורה נבוכים לא התכוון כלל למה שפירש השם טוב ז"ל, והוא לא ראה איך בספר יצירה פירש הקבלה על פי הפילוסופיה. וכבר הוכחתי שסגנון פירושים אלו אינם אלא ביטול זמן, כי חוכמות חיצוניות אינם צריכים עדות, וחוכמת הקבלה בטרם התפרשו דבריה אין טעם להביא לה עדים על אמיתותה, על אמיתות דבריה. בדומה לתובע שבטרם הספיק לברר טענותיו מביא עדים לאמת דבריו. אמנם כל החיבורים הנמצאים בסגנון זה אינם חס ושלום לבטלה, כי לאחר שנבין היטב ביאור החוכמה על פי עצמה, נוכל להסתייע הרבה בעניין ההיקש, איך כל החוכמות נכללים בה, וגם האופנים, איך לבקשם וכולי וכולי.
זאת אומרת, יש הרבה ספרים, הרבה חיבורים, גם כן היו זמנים, כמו שאנחנו לומדים, שאנושות, משך ההיסטוריה שלה עברה התפתחות הרצון. ובהתפתחות הרצון היא מתפתחת מדומם, צומח, לחי ולמדבר. ולכן לכל תקופה יש עומק המחקר משלו, ונאיביות משלו, ואמונות משלו. וגם כן חוכמת הקבלה משלה גם כן הייתה בכל מיני דרגות, שלפני ארי אי אפשר היה הדבר כזה שיתגלה, ולפני בעל הסולם אי אפשר שהדבר כזה שמתגלה. זאת אומרת, ישנם הרבה הרבה ספרים, אלפים, הם כולם לא ראויים היום ללימוד שלנו, כי לא יכולים להביא לנו את התיקון. זה, תדברו על ספר יצירה של אברהם, לא חשוב מה, כן? על כל מיני ספרים הטובים והמצוינים, כן? והם פשוט, הסגנון שלהם, העומק שלהם, הגישה שלהם לא מתאימה לנו, ולכן אנחנו לא לומדים. לא מדובר על גובה, הוא גם כן אומר, יכול להיות שהוא לא ידע, ויכול להיות שעשה את עצמו כי לא ידע, השם טוב. כן? היה כזה מקובל. ולכן אנחנו צריכים מלכתחילה להגביל את עצמנו בפירוש אחד, ואז נצליח. אז וזה דבר אחד. ודבר שני, לא לחשוב שעל ידי כל מיני שפות ניו אייג'ים, כן, פילוסופיות, פסיכולוגיות, אנחנו יכולים לברר חוכמת הקבלה ולקרף אותה לבני אדם. לא ירצו אותה בצורה כזאת, או ירצו אותה אבל בצורה לא רצינית, וזה יצא ממנה לא יותר מאותה השפה, פילוסופיה או פסיכולוגיה או משהו עוד, ניו אייג'. אלה חייבים אנחנו לדבר כמה שיותר קרוב למימוש האדם בדרגה הרוחנית שלו. ואלו שכבר רואים לזה, הם יקחו. ואלו שלא, אז עדיין דווקא ההפך, הסגנון שלנו, הוא ידחוף אותם קצת. הוא ירחיק אותם במשהו, שיתבשלו בינתיים, ולא שיתבלבלו. לכן, אם אנחנו משהו כותבים, אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה כתוב בצורה פשוטה, כמה שיותר. אבל בכל זאת, בשייכות ובשפת הקבלה. כן.
ויקטור מבר שבע שואל, איך להיזהר לא לגרום נזק במה שאנחנו חושבים שזה השפעה?
הילד שלומד ושובר את המשחקים, כך צריך להיות. צריך לשבור. כל ההתקדמות שלנו על ידי זה שאנחנו טועים. כן? ובהמה לא טועה ואדם טועה. זאת אומרת, דרגת האדם היא כולה בנויה על טעויות. ולא להתפעל מזה. מגיע איזשהו רעיון, אני מיד אומר, כן, בוא. עובר איזשהו כמה ימים, או שבוע, יכול להיות. לא, לא עובד. אבל לקבל ולבדוק. לא לחשוב שאתה יכול לבטל אותו מיד. מי מבטל שאתה ככה רוצה מיד לבטל? האגו שלך, ההרגל שלך. ולכן גילוי הטעויות, לנסות כל מיני דברים, כמו שאומר רבש, מי שלא מצליח בעסק אחד הוא פותח את העסק השני, וככה זה, ומתקדם. מה?
איך יודעים את הגבול בין לכתוב ולהסביר בפשטות לבין הסכנה שמתרחקים בזה מהמסר הנכון?
אם אתה תתחיל להסביר חוכמת הקבלה לפי הרפואה הטבעונית, שאתה גם כן מומחה בזה, לא חשוב, אבל מומחה, יודע יסודות והכל, ואם תרצה להסביר חוכמת הקבלה דרך חוכמה הטבעונית, בזה לא תצליח. אלה אנשים יקבלו אולי רפואה טבעונית משם, חוכמת הקבלה לא יקבלו, ובזה אתה בעצם לא עשית כלום. אלה ההסברה צריכה להיות בשפה שלנו ובסגנון שלנו, רק בדרגה המתאימה לילדים, ליותר גדולים, זה הכל. כן.
האם נכון להביא דוגמאות לרופא מרפואה?
כן, דוגמאות, הם גם כן מביאים דוגמאות מהעולם שלנו, ודאי.
זאת אומרת, להשתמש בשפה שלנו ולהלביש
דוגמאות אתה חייב להביא מהעולם שלנו, אחרת אלה, מה זה דוגמה אם אתה נותן לי מעולם אחד לעולם שני? מעולם היצירה לעולם הבריאה אתה תתן לי דוגמה? אם אני לא מכיר עולם היצירה, מה זה יעזור לי? הדוגמה היא רק יכולה להיות ממציאות הנכוחית שבה אני נמצא ואני מבין. ולכן הסולם, למה הוא אומר על פירוש שלו שהוא סולם, ולמה הוא אומר שפירושו הוא מיוחד, כי הכל לפי ענב ושורש, שאני נמצא בענב ואני יכול להגיע על ידי הפירוש שלו לשורשי. כן,
רציתי לשאול, אנחנו יודעים שבעל הסולם היה מכבד את הפסיכולוגיה המטריאליסטית?
כן.
אפשר קצת לברר מה זה, למה דווקא את זה, ואנחנו לא כל כך משתמשים בזה.
אנחנו משתמשים בזה ועוד הרבה, רק בלי אולי המילים מתוך החוכמה הזאת. אבל אנחנו משתמשים כל הזמן. אנחנו מדברים על האדם, על הרצונות שלו, על ההתפעלויות שלו בעולם שלנו, וכנגד זה מה קורה בעולם הרוחני, זאת אומרת בדרגה הרוחנית שלו, אנחנו כל הזמן משתמשים בזה. אנחנו קושרים האדם שנמצא כאן ועכשיו בעולם הזה ומרגיש את המציאות, ואנחנו אומרים איך על ידי העבודה שלו בקבוצה, בספרים, עם הרגש, עם השכת שלו, עם כל מה שיש בו, איך הוא עובר לאט לאט לתפיסה הרוחנית, איך הוא מתקרב לזה. אנחנו לומדים. למה? אם אני אומר, האדם תלוי בחברה, החברה משפיעה על האדם, במידה שהוא מחשיב אותה, במידה שהוא מרכין ראשי כלפיה, ראשו, איפה הפירה החופשית שלו, כלפי הסביבה, כלפי החיים שלו, הכל אנחנו, זה נקרא פסיכולוגיה? זה נקרא פסיכולוגיה, מה זה נקרא פסיכולוגיה? הרצונות ומחשבות של האדם בעולם הזה. זה הפסיכולוגיה. ומטריאליסטית, מפני שאנחנו לא תופסים אותה באיזשהו דמיונות, אלא רק ברצון והתפעלות, תגובות של הרצון. חומר וצורה מלובשת בחומר. אז אנחנו מדברים על זה כל הזמן. זה נקרא פסיכולוגיה מטריאליסטית. ולא יותר מזה, לא בורחים ליתר הדברים שהם פילוסופיים. אז זה שאנחנו מסבירים דווקא לאדם המתחיל, תראה, יש לך נקודה שבלב, זה רצון שהוא שייך למשהו שאתה לא יכול לממש אותו בעולם הזה, שאתה, אז מה זה בעולם הזה, אתה צריך לצאת מעצמך, מה זה מעצמך, זה לתוך קבוצה, כל הדברים האלה, זה פסיכולוגיה, זה בינתיים אנחנו לא מדברים איתו על הרוחניות, אנחנו אומרים על היחס שלו עם עצמו ועם החברה, איך הוא יכול לשנות את עצמו, ועל ידי זה להתקרב למה שנקרא כוח שישפיע אליו, כבר עליון, שם הוא כבר מתחיל להתקרב לכוח העליון, לכוח שחומת הקבלה מדברת. אבל כל היתר, לפני המאור המחזיר למוטב, לפני זה, זה הכל פסיכולוגיה מטריאליסטית. אתה יכול להביא פסיכולוג ואני אדבר איתו והוא יבין אותי והוא יסכים. אדם כלפי חברה, מי לא יודע, כל משרד פרסום יודע איך להשתמש בסביבה כדי לבלבל את האדם. מי לא? וכן הלאה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על פסיכולוגיה, על הטבע, האדם שבעולם הזה. ורק מביאים את הפסיכולוגיה הזאת לנקודה, איך להזמין המאור המחזיר למוטב. שם כבר מתחילה להיות הקבלה. לכן הדרגה שלנו שאנחנו בזה מכבדים את הפסיכולוגיה המטריאליסטית היא מאוד חשובה. ולכן הוא אומר בעל הסולם שזה שאנחנו הגענו לפסיכולוגיה המטריאליסטית זה שאנשים מבינים שהם פועלים על ידי דחפים, רצון לקבל, סביבה והכל. זה, אם זה יתברר לאדם זה הרבה יותר טוב. במקום פילוסופיות וכל מיני שטויות ומי יודע שם איזה דברים. שאדם נעשה יותר ריאלי. יותר קל לדבר איתו, יש למי להסביר דברים. ואז חוכמת הקבלה שאתה מסביר לו, היא גם כן מתוך הפירוש שלו, כמו שהוא אומר, נראית הגיונית ונכונה. כן.
בעל הסולם כותב בכתבי בעל הסולם, מאמר השלום, הוא כותב על הפילוסופיה, אולם מתוך שאינני מן אוהבי הפילוסופיה הצורתית, כי אני שונא לכל מיני מחקרים הנבנים על בסיס עיוני, וכידוע גם רוב בני דורים מסכימים עמי בדבר זה, כי מנוסים אנו יותר מדי בבסיסים ממין זה, שהם היסודות ראויים, ונע היסוד ממקומו נופל כל הבניין. לפיכך לא באתי לדבר כאן בחוכמת הקבלה, אף מילה אחת, אלא רק מתוך ביקורת התבונה הניסיונית. ואז הוא אומר בהמשך, במקום אחר, בחוכמת הקבלה והפילוסופיה, מאמר שנקרא חוכמת הקבלה והפילוסופיה, על כן אנחנו אסירי תודה לפסיכולוגיה המטריאליסטית שהקטה אותה, את חוכמת הפילוסופיה, מכה ניצחת.
מספר הודעות לסיום. רק יחד צעירים מוצאים משמעות. קבלה לעם מזמינה אתכם, צעירים וצעירות בגילי 18 עד 28, לערב בעקבות הלב. שיחה עם הרב לייטמן בנושא משמעות החיים, מופע סטנדאפ, מוזיקה ועוד. מחר, יום חמישי, 19 בנובמבר, 6:30 בערב, בית קבלה לעם, ז'בוטינסקי 112, פתח תקווה. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. אירופה מתאחדת, שיעור וירטואלי לכל החברים באירופה שרוצים להיות לכלי אחד. מחר ובכל יום חמישי בשעה 8:30 בערב, שעון ישראל, פרטים במייל europe@kbb1.com. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
את הנקודה שבלב.